בזוהר הקדוש שעל ידי שבן אדם נותן צדקה הוא נעשה אדם. כביכול המהות שלו מתגלה על ידי נתינה. והזוהר הקדוש מביא את המילים שנאמר בפרשת בראשית שקדוש ברוך הוא אומר נעשה אדם. ועל רות כתוב שאחרי שהיא נמצאת עם בשדה של בועז ומלקטת שם ובאה לספר לנעמי על חוויותיה, אז נעמי שואלת אותה איפה הסתובבת היום. אז היא אומרת לו, היא אומרת לה, שם האיש אשר עשיתי אמו, זאת אומרת בועז. שואלים על זה מפרשים, לכאורה זה תמוע מצד הניסוח, היה צריך להגיד שם האיש אשר עשה אמי. אז על זה אומרת הגמרא את הביטוי המפורסם שיותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. זאת אומרת, אם נתרגם את זה למילים שלנו, כשמישהו מעורר אותי לנתינה ומאפשר לי לתת, זה נתינה יותר גדולה מאשר הנתינה. כי הרבה פעמים יש לנו הרבה רצון להביא מהטוב שלנו. להעניק, אבל אין לנו הזדמנויות איפה. לפעמים זה הנקודה היא שמעלה הרבה כאב, שיש בנו רצון להיטיב, ולא תמיד אין קליינטים לסוג הטוב הזה. אז לכן, כשבא מישהו ומעורר אצלי את הנתינה, אז זה בעצם סוג של נתינה מצידו. כמו למשל, יש לי הרבה רעיונות שאני, בזכותכם, יש לי למי להגיד את זה. זה דבר גדול. הקטע הזה שאותו ציטטתי זה מתוך ליקוטי מאורן ריש חפאי, ששם רבי נחמן אומר שהביטחון, הוא אומר ככה, כשהריאה בשלמות, הביטחון בשלמות. הריאה, כן, אומר כשהנשימה אומר כשהנשימה היא כתקנה, אז השכל כתקנו, וכשהשכל כתקנו, אז הביטחון הוא בשלמות. הוא אומר, ועל ידי ביטחון, בן אדם יכול לדבר. מה הכוונה? כל בן אדם מדבר, אבל כשיש לו ביטחון, יש לו שקט פנימי, הוא מדבר דיבורים טובים. מדבר דיבורים של אהבה. המילה פה, אמר הרב גינסבורג פעם, זה גימטריה 85, שזה גימטריה של המילים אהבה פלוס חסד. זאת אומרת שזה הייעוד של הפה. לומר מילים טובות שכאלו. אבל כשבן אדם אין לו ביטחון, אז הוא לא יכול להתקשר אל הדעת שבתוכו, ועם אלו הוא גם לא יכול להביא דיבורים טובים. ועל זה אומר רבי נחמן בתורה חפתת, אגב זה הכי נחמד לבוא לשיעור מוכן עם דף, אבל אני מאוד מכבד בתוכי את ההשראה לכל דיבור שעולה. לכן אני הולך עם זה, אבל תחזיקו את הדף, זה סגולה להרבה עניינים. ונחם אומר בתורה חפתת, כי לא כל דיבור נקרא דיבור. התחלה יפה. כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור. הכוונה היא דיבור שלא מתקבל על הלב, הוא לא נקרא דיבור. זאת אומרת, בחיצוניות זה דיבור, אבל מה שנקרא השם, דיבור אינו קיים. הוא מביא על זה פסוק, אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. אז בפסוק הזה יש את המילים אומר ודברים בלי נשמע קולם. בכל אופן, יש לנו פה קריטריון שרק רבי נחמן יכול להגיד אותו. שדיבור שאינו נשמע ונתקבל, מה הכוונה? שהוא לא נכנס ללב שלנו, הוא לא דיבור. אולי הוא אמירה, אבל דיבור, רק דיבור שמתקבל על הלב. בעיקר מה שנתקבל הדיבור, אם אני מבין נכון את המילים, זה בעיקר מה שגורם לדיבור להתקבל על הלב, ומחמת הטוב שיש בו. כי טוב הכל חפצים. כולם רוצים לקבל טוב. על כן, כשיש טוב בהדיבור, אזי הדיבור נשמע ונתקבל, כשיש בו טוב. אבל כשאין טוב בדיבור, אינו נתקבל. אז אם ככה, מה השאלה הכי מתבקשת ברגע זה של הדברים? איך עושים הטוב בדיבור? הוא אומר, ואיך עושים הטוב בדיבור? על ידי שלוקחים הדיבור מהדעת, אזי יש בו טוב. המהות הפנימית שלנו. אבל כשהדיבור בלא דעת, אזי אין בו טוב. לבחינת גם בלא דעת, נפש לא טוב. זה פסוק ממשלי. גם בלא דעת, הנה בן אדם אין דעת, הרצונות הם לא יקדמו אותו באמת. ונפש הוא הדיבור, כמו שכתוב, ויהי אדם לנפש חיה ותרגומו לרוח ממללה. אז היום רבי נחמן נותן לנו קריטריון לדיבור. אז בתורה ריש חפי, שזה ראשי תיבות של רכות, כנות, הודיה. ואם זה היה ריש חבב, אז היינו אומרים רכות, כנות וכוס קפה. או והודיה. והודיה. אבל מה שאומר רבי נחמן, שעל ידי שלבן אדם יש ביטחון, אומר על ידי הראה השכל הוא על תיקונו, ואז יש ביטחון. כן. ואז הדיבור. או לנשום, לא דווקא עמוק. יש שיטה שפעם סיפרתי עליכם. היה רופא אוקראיני בשנות ה-60, קראו לו דוקטור בוטייקו. הוא אמר שהמון מחלות נגרמות מזה שאנחנו נושמים עמוק. עכשיו, אל תרדו עליי, כי אני אומר את זה רק בשביל האיפכא מסתברא. איפכא מסתברא זה התענוג להשמיע לקהל דבר שזה ההפך מהמקובל. כבר דיברנו על זה פעם. אתם לא צריכים להסכים איתי, כי אני נהנה להגיד משהו שהוא לא מקובל, אבל אז אל תיפלו עליי בעניין זה. הדוקטור בוטייקו טען שהרבה מהמחלות נגרמות בגלל שאנחנו לוקחים נשימות עמוקות. והוא טען, קודם כל זה השיטה מספר אחת שמצליחה בעולם עם אסתמה, הוא טען כמה שלנשום יותר רדוד ויותר שטחי, זה יותר בריא. ואני כל כך אהבתי את התיאוריה, שלחתי לקורס, הלכתי לקורס מיוחד, שממש מלמדים, לאורך מספר שבועות או חודשים, כבר לא זוכר כמה זה היה, איך לנשום שטחי ורדוד. לא, אל תתחילו עכשיו להיכנס לעומק של זה. בלי אולי. היה פעם גורדייף, אספתי רשימה של איפכא מסתברא. היה פעם מורה צרפתי שמקורו ברוסיה, שיטה שלו ידיעה קום לו גורדייף, אז הוא אמר שלימדו אותו הזקנים, החכמים, שהוא פגש בערי טורקמניסטן, הוא אמר שכמה שפחות ללוס את האוכל יותר בריא. הוא אומר, כמה שיותר לא עושים את האוכל, אז לא נשאר כאילו למצי הקיבה, למערכת העיכול לעשות את עבודתה, וזה ממש מנוון את המערכת. אומר, מינימום לאיסה, אבל תזכרו, זה לא שיעור על איסה, זה שיעור להגיד איפכא מסתברא ונהפוך הוא. אבל שתדעו. בכל אופן, בא רבי נחמן ואומר, כשאדם יש לו ביטחון, יש לו דיבור. יש לו דיבור. זה באמת, כשקוראים את הטקסט הזה בריש חפי, זה לא כל כך מובן. מה זאת אומרת יש דיבור? לכולם יש דיבור. אבל עכשיו אנחנו מבינים את זה מהציטוט מתורה חפתת, שאומר, כי לא כל דיבור נקרא דיבור. כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור. מבחינת אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. ועיקר מה שנתקבל הדיבור, ומחמת הטוב שיש בו. מחמת הטוב שיש בו. כי טוב הכל חפצים, ועל כן כשיש טוב בדיבור, אזי הדיבור נשמע ונתקבל. אבל כשאין טוב בדיבור, אינו נתקבל. אינו נתקבל. ואיך עושים בטוב בדיבור? על ידי שלוקחים הדיבור מהדעת. אזי יש בו טוב. אבל כשהדיבור בלא דעת, אז אין בו טוב. לבחינת גם בלא דעת נפש לא טוב, ואז הוא מסביר שנפש זה הדיבור. כתוב, היה אדם לנפש חיה ותרגמו לרוח ממללה. עכשיו בואו נסתכל בדף שלפנינו. מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, אינם מתקרבים אליו יתברכו, רק מחמת שאין להם יישוב הדעת. ואינם מיישבים עצמם. אז תראו את הכפילות הזו פה. רחוקים ואינם מתקרבים. אין להם יישוב הדעת ואינם מיישבים עצמם. זאת אומרת, זה לא מצב זמני. זה מצב כביכול קבוע. ועיקר להשתדל ליישב עצמו היטב. מה התכלית? מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה. אין תאוות הנכנסות לגוף, אין תאוות שחוץ לגוף כגון כבוד, ואז בוודאי ישוב על השם. עכשיו תראו, המילה תכלית יש בה ככה. יש תו בהתחלה, תו בסוף, ובאמצע האותיות כלי. זה מה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. כשבן אדם רוצה לכוון את עצמו לאיזה מקום, שהוא יש לו חזון לאן הוא רוצה להגיע, זה התף הראשונה. זאת אומרת, הוא עוד לא עשה אפילו צעד אחד, אבל האותף, שהיא מסמלת את סוף הדרך, סוף א' בית העברי. הוא רואה כבר את הסוף, הוא רואה את היעד שלה והוא רוצה להגיע. התף השנייה, זה שהוא באמת הגיע לשם. ובאמצע יש את האותיות כלי. זאת אומרת שמהרגע שהחזון מתבאר, בן אדם בונה כלי רוחני, הולך ללמוד, איך הוא יכול להגיע אל אותו מקום, אל אותו יעד, שכל כך חשוב לו. עכשיו שימו לב, שרבי נחמן לא אומר לנו פה לעזוב את התאוות. הוא מזמין אותנו לעבודת התבוננות ולענות בניחות מה התכלית מכל התאוות. זאת אומרת, זה יכול להישמע כמו מוסר. כי מה הבעיה במוסר? זה משהו שמישהו אחר יודע ומישהו אחר הבין, אבל בי זה עוד לא נגע. זאת אומרת, מישהו אחר מבין את החיסרון שיש בנושא מסוים. והוא מטיף לי שאנהג כמוהו. אבל הוא נמצא בהבנה מה החיסרון בזה, או שהוא יש לו את כוחות הנפש לזה. אבל בי עדיין אין את זה. רבי נחמן מזמין אותנו לכל דבר שאנחנו עסוקים בו, להתבונן. מה אני רוצה להשיג מזה? מה אני רוצה להשיג? לאן אני רוצה להגיע? הוא הזכיר פה את העניין הזה של כבוד. יש הרבה סוגי תאוות, הוא קורא לזה תאוות שנכנסות לגוף, תאוות שחוץ לגוף, כבוד. כבוד זה בעצם הרצון לקבל הכרה ממישהו אחר. זה הרצון לקבל הכרה מבחוץ. זה הרצון לקבל תוקף לקיום שלי על ידי מישהו אחר. זאת אומרת, זה בעצם סוג של תלות. זה גם סוג של הבנה שמעצמי אין לי את זה, ואני מחפש שמישהו אחר יעניק לי את זה. עכשיו, מה הבעיה בלחפש כבוד? אם היינו עושים סדנה יצירתית, איך להשיג כבוד? בשביל להשיג כבוד, בן אדם הרבה פעמים מוותר על הכנות שלו. כי איך אני בעצם משיג כבוד? לא הייתי חושף בפניכם את סודות המקצוע איך להשיג כבוד. אז להשיג כבוד זה בעצם לראות מה הזולת אוהב לשמוע. ולא מה נכון. ולא מה אמיתי, ולא מה כנה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, בשביל הכבוד, בן אדם מפסיד את הקשר עם המהות שלו. בן אדם מפסיד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא בעצם יוותר על הכנות שלו, יוותר על האמת שלו, בשביל לקבל את הערכה ואת ההוקרה מבחוץ. עכשיו ממשיך רבי נחמן. אז הוא אומר, ואז בוודאי שוב על השם. זאת אומרת שאם בן אדם יישב את עצמו כל נושא, מה אני באמת רוצה להשיג ממנו, אז הוא אומר, הוא יגיע למסקנה שהכתובת האמתית לקבל את אותו מילוי, הוא לא בדבר שהוא משתמש בו, אלא ישוב אל השם כאמצעי למילוי אותו דבר. אז פה היה יכול להתגמר הטקסט, ולומר, תדע לך שאם בן אדם יישב את עצמו כראוי, הוא יבין שהדרך שבו הוא מחפש מילוי וסיפוק, לא תביא אותו אל אותו מקום, ובדרך כלל החיסרון עוד יגדל בתוכו. ופה מגיע המילים אחדה. אחדה שעל ידי מראה שחורה אי אפשר להניג את המוח כרצונו. על כן קשה לו ליישב דעתו. מה זה מראה שחורה? עצבות, דיכאון. עצבות זה למתחילים, דיכאון זה למתקדמים. עכשיו, אפשר לדבר על החיסרון של דיכאון, של מראה שחורה, בכל מיני היבטים, אבל שימו לב במה הוא ממקד אותנו פה. בנקודה אחת, שעל ידי מראה שחורה אי אפשר להניג את המוח כרצונו. במילים אחרות, על ידי מראה שחורה בן אדם לא יכול להתקדם לעבר היעדים שלו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. זאת אומרת, בן אדם שהוא בעצבות, הסיכוי שלו להתקדם לקראת היעדים שלו ולממש יעדים רצויים ומבורכים הם קלושים. אי אפשר להניג את המוח כרצונו. ואנחנו יודעים שכל ההתקדמות שלנו להניג את המוח כרצונו זה כוח המחשבה, זה לנהל תהליך מחשבתי חיובי. כמו שבה הקדשנו לזה את כל השיעור, להבין שבעצם המחשבה שלנו קובעת את העניין. אז פה אומר לנו שהמצב הרגיל של בן אדם, דהיינו, אם הוא במראה שחורה, ההגה לא אצלו. ואם ההגה לא אצלו, לא יהיו הרבה תוצאות טובות. אז מה כן? רק על ידי השמחה יוכל להניג המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו. עכשיו, גם פה, עוד לא להיבעל, עוד לא דורשים מאף אחד מאיתנו להיות שמח, כי זה יכול להישמע שיעור מלחיץ. אנחנו כרגע עוסקים בהבנה התיאורטית. שרבי נחמן מסביר מה החיסרון במראה שחורה, מה אמרנו? שוב, מה החיסרון הממוקד? כי יש הרבה חיסרונות, אבל חיסרון אחד שהוא דיבר עליו, אי אפשר להניג את המוח כרצונו. איזה מילים האלו, כרצונו. אוי תתה, כשאני בעצמי קולט משהו בעומק תוך כדי דיבור משתחררת אצלי ההנחה, כרצונו, זה מפגש עם הרצון שלך, אי אפשר להניג את המוח כרצונו. אז להתקדם מכל מיני יעדים בחיים, אבל שזה לא רצונך הפנימי, נורא מספיק הפנטומימה, בלי המשך של המשפט, נורא, נורא. אני גם לא אומר נורא. נורא.
אולי זה גם
כרצון
השם, לא רק
כרצון או... זאת אומרת, אי אפשר לממש את האידיאלים שלנו. את הרצונות, אי אפשר להניג את המוח כרצונו. אז איך כן אפשר להניג את המוח כרצונו? רק על ידי השמחה יוכל להניג המוח כרצונו, וליישב דעת עוצמת. יישוב הדעת את תוצאה של תהליך מחשבתי של להניג את המוח כרצונו, וזה מתאפשר רק על ידי שמחה. זאת אומרת שהמוטיבציה ללמוד משהו אודות השמחה, כי בזכות זה אפשר להניג את המוח כרצונו. אז בעצם היום השיעור מוקדש לקורס במנהיגות. התנועה להנהגת המוח כרצוננו. זהו. זה מה שאנחנו עוסקים היום. להנהג את המוח כרצוננו. עכשיו הוא יסביר למה שמחה היא כל כך קריטית שעל ידה אפשר להנהג את המוח כרצוננו. כי שמחה הוא עולם החירות. שימו לב לביטוי הזה, הוא עולם החירות. זאת אומרת, שמחה זה ממש עולם שלם, עולם של חופש. עולם החירות. בבחינת כי בשמחה תצאו. שעל ידי שמחה נעשים בן חורין ויוצאים מן הגלות. עכשיו יש פה שאלה. בן אדם אומר, זה כמו לבוא למישהו ולהגיד לו, יש לי יצא איך לחסות את האוברדרף בבנק. על ידי שתזרים כסף לחשבון, לא יהיה לך אוברדרפט. איך היצא הזאת? ובן אדם אומר, כל הסיבה שאני באוברדרפט, כי אין לי כסף. עכשיו, מה הנמשל פה? אומרים לבן אדם, אתה נמצא בגלות. הגלות זה המקום הלא טוב, שהוא לא מקומך. אם תהיה שמח, תצא משם. הוא אומר, כל מה שאני לא שמח, זה בגלל שאני שם. זאת אומרת, זה עצה נורא מתסכלת. הוא אומר, כי בשמחה... מה? כי בשמחה תצאו, שעל ידי שמחה נשים בן חורין ויוצאים לגלות. אז ההגדרה לגלות, זה הגדרה שבן אדם לא על מקומו. שאני לא נמצא במקום הראוי לי, שאני לא נמצא במקום הנכון לי. זה גלות. זה גלות. אנחנו מכירים גלות כשעם לא נמצא בארצו. ורבי נחמן אומר, ככה לומדים פה מתוך ההקשר, כשאנחנו בדיכאון אנחנו בגלות. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים במקום הנכון לנו. אנחנו מזדהים עם משהו שהוא לא אנחנו. אנחנו בקשר עם משהו שהוא לא המהות שלנו. ועל כן, כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין. שימו לב למילים, כשמקשר שמחה אל המוח, יש פה את המוח, פה את השמחה, והוא רק מקשר ביניהם. כי יכול, השמחה זה מהות, שנמצאת בפני עצמה, צריך רק לקשר אותה אל המוח. אחת ההגדרות לשמחה, זה ראיית היש, או מלאות שבאה מראיית היש. ואזי יוכל להניג את מוחו כרצונו וליישב דעתו מחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. אז ראינו עכשיו שני ביטויים. מוח בחירות ומוח בגלות. כל העניינים של חירות וגלות שאנחנו יודעים שהם קשורים בעמים, בארצות, בחוץ לארץ, בארץ ישראל, אומר רבי נחמן, זה במוח שלנו. אז כל מי שיושב פה, יש לי בשורה טובה. מצד אחד, מוחכם בחירות, כי הצלחתם להגיע לשיעור. הצלחתם להנהיג את המוח כרצונכם, ולבוא לכאן הערב. מצד שני, המוח בגלות זה מה קורה כל שאר השעות שלה. עכשיו, המושג גלות זה שאני לא על מקומי. כן, בבקשה.
אם בתחילת הבוקר אני יודע שאני אגיע לשיעור שלך ואני חושב עליו, אז כל שאר השעות המוח שלי לא בגלות.
כן, אבל תדע לך שאם בן אדם רק באותו בוקר חושב להגיע לשיעור, זה כדאי להחליט מיום שני בבוקר ליום ראשון הבא בערב. בכל אופן זה היה מילתא דבדיחות על העניין הזה של היבט אחד של מוח משוחרר. הרעיון הוא שאנחנו רואים שהמוח בגלות בהרבה תחומי חיים, אנחנו לא מצליחים להניג את המוח כרצוננו. תעשו רשימה, במה אני לא מצליח להניג את המוח כרצוני. כן. אז בוא נאמר איזה דברים בולטים, כי הוא בעצם רוצה להגיד שהתאוות, זה בעצם זה, אפשר לקרוא לזה ההתמכרויות וכל הדברים, זה כל הפיצויים, זה בעצם המקומות שבהם אני לא מנהיג את המוח כרצוני. כל הדברים שהם נותנים לי איזושהי חיות, אני יודע שזה לא בריא, שזה לא מועיל, אבל זה קריטי לי בגלל המראה שחורה, אז אני לא יכול להנהיג את המוח כרצוני, כי כרגע המראה שחורה מנהיגה את המוח. עכשיו הוא ממשיך ואומר, כי על ידי גלות אין הדעת מיושב. עכשיו, לאן הוא הוליך אותנו במבנה הזה של התורה הזאת? שכשבן אדם הוא בעצבות, זה נקרא שהמוח בגלות. יש פה מושגים, מושגים שהוטבעו ונוסחו רק לצורך הטקסט שבו אנחנו לומדים. כי רבי נחמן משנה את עולם המושגים שלו מתורה לתורה. אז פה יש מושג שנקרא גלות. כי בן אדם הוא במראה שחורה ובגלות. עכשיו, ההפך מגלות אנחנו רגילים לומר גאולה. אבל פה באיזה ביטוי הוא משתמש? חירות. חירות. למה הוא לא אומר גאולה? גאולה זה הגעה ליד. הוא אומר, כשאתה בחירות, עכשיו תבחר לאן אתה רוצה להגיע. זאת אומרת, החירות זה עוד לא היד, אבל החירות מאפשרת לי לצאת לדרך. החירות מאפשרת לי לקום בבוקר. הגלות קמים בצהריים. עכשיו הוא אומר, כי על ידי גלות אין הדעת מיושב. עכשיו דעת מיושבת זה גם הדעת שהיא במקום שלה. אתם יודעים שיישוב הדעת זה ביטוי שסובל שני מושגים. זה גם דעת שיושבת ולא מתרוצצת. שזה כמו איזה בריכה שאני רוצה לראות מה יש בקרקעית, אם אני כל הזמן מערבב את המים, אני לא יכול לראות מה יש שם. תן להם לשבת, שזה כל המשקעים ירדו. נביא אומר, והרשעים כים נגרש, השקט לא יוכלו. כל הזמן בהפך השקט. וישוב הדעת זה גם שהדעת שווה, היא חוזרת, ישוב הדעת. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב. כמו שדרשו רבותינו זיכרונה לברכה. על בני עמון ומואב דמייתוה דעתיו. מה זה מייתוה דעתיו? יושבים דעתם. או שדעתם מיושבת. מחמת שלא הלכו בגלות. פה יש משהו טכני. כמה שבן אדם בהתרוצצויות, ככה הדעת שלו לא מיושבת. כי בן אדם יושב על מקומו, יש לו יותר שקט. של זה, בהלכות תפילה, כתוב שאדם שחוזר מהדרך, במיוחד בימים עברו, שהיו ככה על החמורים, על הסוסים, על הגמלים, לפעמים הטלטלה הייתה כל כך קשה, שהרמב״ם כותב שמדרך ארוכה, באדם שלושה ימים פטור מתפילה. זאת אומרת, זה מול איזה סוג של טלטול. היום אנחנו לא מכירים על איזה טלטול מדובר. אבל פה יש לנו על ידי גלות אין הדעת מיושב. שבן אדם, גלות זה גם שכל הזמן התרוצצות ממקום למקום. עכשיו, מה זה הסיפור על מואב? שענן מואב מנעוריו ובגולה לא הלך, על כן עמד את עמו בו. זה מספר את הגמרא, שאחרי שבשתי לא הסכימה להגיע אל אחשוורוש, והיא גם ביזתה אותו, אחשוורוש היה הבן של שומר הסוסים של אביה, אביה היה המלך בלשצר. היא אמרה, אבא היה שותה יין כנגד 1,000 אנשים, ולא היה משתכר, לא היה עושה שטויות. ואתה רק שותה קצת וכבר עושה בושות. והיא בעצם העליבה אותו, את אחשוורוש. פגע בכבודו, סירבה לבוא כי זה צו מלכותי. אחשוורוש כתוב שהוא קורא לחכמים יודעי העיתים. שואל אותם מה לעשות. אז מה הם אומרים לו? טוב, כך אומרת הגמרא, שהחכמים יודעי העיתים זה היו חכמי ישראל, שהם יודעים לעבר חודשים ושנים. יודעי העיתים, הכוונה היא שהם יודעים את סוד הזמן. מה המשמעות של כל זמן? ועכשיו הם אמרו לעצמם דבר כזה. אם הם יגידו לו להרוג אותה כדין מורדת במלכות, את ושתי, אז מה שיקרה, שזה כנראה הדבר הנכון על פי חוקי המלוכה, אחרי כמה ימים, כשהוא יתפקח הוא יתגעגע אליה, ואת מי הוא יאשים? יאשים את היועצים. ואם יגידו לו לא לעשות לה כלום, זה לא נכון. אז הם אמרו לו, מאז שיצאנו בגלות, דעתנו לא מיושבת, ואנחנו לא יכולים לדון דיני נפשות. מי כן כדאי לך להתייעץ? הם אומרים לו, עם עמון ומואב. הם הביאו לו פסוק מהנביא ירמיהו, שנאמר שענן מואב מנעוריו. ההמשך של הפסוק, זה פסוק חשוב לצורך עניין, שוקטו אל שמריו, ולא הוא רק מכלי אל כלי, ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו, וריחו לא נמר. עכשיו, שמה זה ביטויים שקשורים בתעשיית היין. שוקטו אל שמריו. היין, נכנס יין יצא סוד. יין זה לא רק מגלה את הסוד. היין עצמו הוא הסוד של הענב. היין הוא מסמל התפתחות. המיץ ענבים זה כל אחד מאיתנו לפני שהוא עבר איזשהו תהליך העמקה באישיותו. של זה המיץ ענבים, התירוש, המחירים דומים בכל החנויות, יש הפרשים קטנים. יין יכול לקבל מחירים אדירים. כמה שיותר מטפחים אותו, בעצם כל אחד מאיתנו, ואם מישהו באיתנו באמת יתפתח, הוא קורא לו יין ישן, יש לו יין ישן. עכשיו, יין, בשביל שהוא יצליח, הוא צריך תנאים מסוימים. אפשר לסגור לי את הדלת פה, שנשמע פה. מה התנאים שהוא צריך? קודם כל הוא צריך שקט, שלא יהיה לו טלטלות. שוקטו אל שמריו, זאת אומרת, אף אחד לא מפריע לו בתהליך להפוך את הסוכרים לאלכוהול. שוקטו אל שמריו. ולא הוא רק מכלי אל כלי, הוא רק מכלי אל כלי, זה גם, זה מפסיק את התהליך באמצע. זה בעצם סוג של טלטלות, הוא רק מכלי אל כלי, זה סוג של, זה בעצם המושג גלות, ללכת ממקום למקום. זה ההפך מיישוב הדעת, זאת אומרת, הדעת שיושבת. אם בן אדם יש לו שקט פנימי, הוא יכול מאוד מאוד להתפתח. אחד הדברים שהכי פוגעים בהתפתחות שלנו, זה הטלטלות. במקרה הזה, רבי נחמן אומר לנו, הגלות, זה לא גלות פיזית ממדינה למדינה ומארץ לארץ. הטלטלות הרגשיות, הזאת שאנחנו עוברים, זהו רק מכלי אל כלי. כביכול לא מתאפשר לנו להיות במצב הזה שנקרא שוקטו אל שמריו. ובמקום להיות במקום אחד ולהעמיק, הטלטלות הן עזות מאוד. הוא אומר, וזה בעצם גלות, זה מגלות לגלות, מטלטלה לטלטלה. ומצד שני, הוא אומר שכל אחד מאיתנו יבין, איזה אור, איזה גילוי הוא היה יכול להביא בעולם, או לא היה יכול, איזה גילוי הוא יכול להביא בעולם, כי זה לא חשוב מה הגיל שלנו, אמרתי לכם בשם רבי יעקב מאיר שכטר, אחד מגדולי חסידי ברסלב שבדורנו, הוא אמר פעם שרוב בני אדם מבזבזים את המחצית הראשונה של חייהם. ובמחצית השנייה הם מבכים את המחצית הראשונה. יכול לבוא מישהו ולהגיד, תשמע, אני לא יודע אם כבר עברתי את המחצית, אז אולי, לא יודע אם מותר לי כבר להפסיק לבזבז את זה. לראות את הפסוק הזה של, במילים אחרות, רבי נחמן אומר, מי שדעתו מיושבת, הוא לא בגלות. הוא לא בגלות, אז הוא בעצם, הוא יכול להתפתח באמת. אחד הדברים שהכי יצרו אותנו, זה, הוא רק מכלי אל כלי. כל מה שכל אחד מאיתנו עובר. ואומנם זה חסד גדול של הקדוש ברוך הוא, שלמרות מה שכל אחד מאיתנו עבר, הגיע למה שהגיע. אבל אפשר להבין שאם נדע את סוד השקט הפנימי, את הסוד של יישוב הדעת, אז משהו נפלא יקרה בחיים שלנו. שזה קראתי ליישוב איפה שגרנו, יישוב הדעת, ולעמותה שהקמנו יישוב הדעת. זה לא לגמרי עזר. חשבתי שזה שאני אתן שם לעמותה יישוב הדעת, זו קריפה, לא. אבל עדיין, כל שלב של התעוררות, זה הזמן. באמת זה הזמן. כי באמת יש מקום כזה בנפש שאומר, עכשיו אתה רוצה להתעורר? וזה אצל כל אחד, לא משנה מה הגיל. זה הרלוונטי לפני 20 שנה, לפני 5 שנה, לפני 10 שנים. יש כל שאומר, זה כבר לא העניין. זה במעשה מעבדת בת מלך. כשגיבור הסיפור מחמיץ את ההזדמנות להוציא את בת המלך ולהחזיר אותה לאבא שלה בפעם הראשונה שהוא נרדם לשינה ארוכה. ובכל זאת יוצא לדרך אחרי שהוא התעורר. ובפעם השנייה שהוא נפל, הייתה לו נפילה, אז רבי נחמן קורא לזה, הוא ישן עד 70 שנה. וכביכול, רוב בני אדם יש להם שתי התעוררויות בחיים. פעם אחת בגיל הנעורים, פעם אחת מתישהו אי שם לקראת גיל 70. אז, מה זה בעצם ייאוש? ייאוש זה לוותר על הייעוד. זה לא רק במובן של ייאוש, של חס שלום, מחשבות אובדניות. רבי נחמן באמת ראה מה עובר על בני אדם בעניין הזה. יש אנשים שיש להם מציבות רגשית, הם לא יבינו על מה הדיבור פה, שגלות זה, 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 זה עניין פנימי. ברוך השם, אשריהם שהם לא מבינים. לראות את המילים הללו, כמה הפסוק הזה הוא יכול ללמד אותנו. אומר, שענן מואב מנעוריו, שוקטו אל שמריו. שימו לב, זה בעצם כל הביטויים שמלמדים אותנו מה אמור לקרות כשאנחנו מיישבים דעתנו. שוקטו אל שמריו. זה בעצם לקחת את האיכויות הבסיסיות שלנו, שזה נקרא לזה הסוכרים של הענב, ולהתמיר אותם, כי גם תהליך עשיית עין זה תהליך של התמרה. זה משהו שקיים בתירוש, והוא הופך להיות למשהו אחר. וכמה שנותנים לו את האהבה, ואת התנאים, ואת השקט, ואת המוגנות, לעבור את התהליך כראוי, אז ככה היין הופך להיות יותר ויותר משובח. אז בשביל זה, קודם כל להכיר בנקודה הזאת של שמה שעברנו זה לבוא לפסיכולוג, תשמע, אני רוצה לשתף אותך, לא נתנו לי לשקוט על שמריי, הוריקו אותי מכלי אל כלי כל הזמן. אני כל כך רציתי לשקוט על שמריי. זה ביטוי אגב שיש אותו בעברית כמטבע לשון, אבל אנחנו לא מכירים אותו בשימוש כמו שנאמר פה כמפתח להתפתחות. ששוקטו אל שמריו. זה לאפשר לתלר. אז בשביל זה, מה שאני מבין שרבי נחמן מלמד אותנו, קודם כל להכיר במצב, ומשלב ההתעוררות הוא בעצם רוצה להוליך אותנו, להיות במצב הזה של שוקט אל שמריו. עכשיו שימו לב, שוקט אל שמריו זה לא רק שקט. זה לעבור את התהליך, זה לקחת את האיכויות המודבעות בי, ולהתמיר אותם, להשתמש בהם. כימין כל הזמן. הוא בעצם מלמד אותנו איך לא להיות בהתרוצצות, איך להיות ולא רק מכלי אל כלי. זאת אומרת, זה אולי מה שעברנו, כי לא היה לנו מודעות לכך. אומר, בן אדם יכול גם כשקוראים דברים עזים מבחוץ, הוא יכול להיות ליישב דעתו מול מה שקורה. אפשר לקרוא לזה בשפה של ימים, זה נקרא יעד להשגה. גם אם אני עוד לא שם, כי זה כל העניין של הטקסט הזה. זה כל העניין של הטקסט הזה, ליישב דעתנו, גם אם לא יצא מהשיעור הזה איך, אבל אנחנו מבינים פה זה תמון. הרעיון הזה קודם כל לעורר את הרצון שיישוב הדעת, זה בעצם היכולת לא להיות בהתרוצצות פנימית. היכולת, עוד מעט אנחנו נראה שהוא מדבר על שמחה, כי הוא בעצם אומר שמחה זה חירות, המראה שחורה זה גלות, הוא בעצם אומר, המרה שחורה זה הוא רק מכלי אל כלי. זה ההפך משוקטו על שמריו. אבל בואו נראה עוד פעם את הפסוק, כי זה ממש מפתח. פה יש רק חלק ממנו. יש, זה אומר ככה, שענן מואב מנעוריו. שוקטו אל שמריו. ולא הוא רק מכלי אל כלי. הוא בגולה לא הלך. על כן עמד טעמו בו, טעמו בו זה האיכות הנפלאה שלו, על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר. הריח הטוב שלו, הריח הטוב. כל אחד מאיתנו ללא יוצא מן הכלל יכול לגלות את הנפלאות שבו, את הברכה שבו, חד פעמיות שבו. כשנזכה ליישב דעתנו, אז עכשיו אין צורך לשאול איך, כי המטרה של השיעור זה לשאול מה. זאת אומרת, למה להתכוונן. אני רוצה ללמוד מה זה ליישב את הדעת. כשאנחנו מיישבים את הדעת, בעצם איך זה נראה שאדם מיישב את הדעת? על ידי שהוא בעצם מנהיג את המוח כרצונו. זה בעצם הבסיס. הוא קודם הזכיר את הביטוי מנהיג את המוח כרצונו, ואז יוכל ליישב דעתו. זאת אומרת, מה שחסר לנו זה להנהיג המוח כרצוננו. אז שם אצל אחשוורוש, נחזור אליו, למרות שהם אמרו לו שמאז שיצאנו לגלות דעתנו לא מיושבת, התשובה שהם אמרו לו לאחשוורוש זה תשובה מאוד מיושבת. עצם זה שהם הבינו, כן, לא להיכנס להסתפחות הזו, זה מעיד על דעת. ושזה גם אדם שבדעתו מיושבת עליו, לא אמור לתת עצות לאחרים. יועץ טוב או מטפל טוב אמור להביא אותך להבנה מה לעשות. עכשיו, מה עכשיו? כן, קודם כל אני מאוד מודה לשם יתברך שאפשר לדבר את הדיבורים האלו, שאפשר לקרוא את הרעיונות האלו של רבי נחמן בשימת לב, בלי למהר, לראות את המילים הללו, עושים לב מה זה יישוב הדעת. אז זה להניג את המוח כרצונו, ליישב דעתו. תראו, יש שיעורים שאנחנו אמורים לעשות הבחנה ביניהם, אבל פה זה משהו אחר. פה כרצונו זה הכוונה היא לממש את הרצונות הגבוהים שלנו, המבורכים. יש רצונות במובן הנמוך, אבל פה הכוונה היא להנמיג את המוח כרצונו. יש לי אידיאלים, יש לי רעיונות יפים, ואני רואה שאני לא מצליח לחיות אותם, כי העגל לא בידיים שלי. אז לכן אני לא נכנס בכלל לשאלה הזו, כרצונו או כרצון השם, אלא הכוונה היא לממש את הדברים הגבוהים, הנעלים. כי במקום אחר רבי נחמן אומר שחלק מהריפוי זה בכלל לוותר על הרצונות שלנו. כן, אז הוא אומר את זה ב... רק שתדעו, בזכות זה ששאלת, בתורה פי ב' בחלק ב' של כתב מורן, הוא אומר כך. זה חלק מהעניין שאני לא מוצא מיד, ותאזינו גם לצליל של דבדוף הדפים. תהיו רגישים אליו, זה גם... כן, אני מאוד אוהב...
חלק מהעבודה.
אני מאוד אוהב צלילים, שאני מחלק דפים, אם מגיע הזמן להפוך את הדף, אני ממש בכיתה גדולה, זה ממש מכין את עצמי לשמוע את הצליל. הנה אומר, כשהולך לאדם שלא כסדר, כסדר זה הכוונה היא, שהולך לו שלא כסדר, לא כמו שהוא רוצה, זה התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר, הדבר להפך שלא כסדר. וזה בחינת מלחמה. יש לו פה הגדרה. כי כל מלחמה הוא התנגדות הרצון. אדם שהולך לו בחיים לא כמו שהוא רוצה, זה ממש מלחמה. זה לא נעים. אז זה אומר מה לעשות. אז שמה הוא מדבר על העניין הזה של לשחרר את הרצונות, ובעצם לרצות את מה שקורה ממילא. שמה הוא מדבר על העניין הזה. של כאילו להיכנע, לא להיאבק במה שקורה. תגיד רבן שואל, אם זה מה שאתה רוצה, גם אני רוצה. אבל לכן זה שיעור אחר לגמרי. זה נושאים, למרות שזה המילה רצון, ואני מזכיר את זה פה ככה כעלית את זה, אבל זה לגמרי לא שייך לשיעור שלנו. כי פה אנחנו מדברים על רצון שהולך לו שלא כרצונו, במובן הזה שיש לו את, יש לו את הנתונים להוציא דברים אל הפועל, דברים פשוטים של אידיאלים, של טוב, גם לקום מוקדם בשעה הרצויה. דברים שהם לא קשורים במשאבים או ב, 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 בשיתוף פעולה של מישהו אחר. לעשות דברים למעני. זה, בהקשר הזה אומר שהכוונה היא שהוא לא יכול להניג את המוח כרצונו. הוא בכלל לא יוצא לדרך שאליה הוא מיועד. אדם שאין לו טיפת ריכוז, הוא לא יכול להניג את המוח כרצונו. אדם שמחור ליצרים שלו, הוא לא יכול להניג את המוח כרצונו. אז פה אומר רבי נחמן, לאט לאט אתה תלמד את זה. נלמד אותך ליישב דעתך. ובשביל ליישב דעתך אני אלמד אותך להניג את המוח כרצונך. ובשביל להניג את המוח כרצונך אני אגיד לך מה צריך לעשות על ידי שמחה. הוא אומר, ולבוא לשמחה. גם המושג יישוב הדעת, בזכות זה שהזכרת את זה, הוא קשור גם למילים וידעת היום. שימו לב, הידעת זה דעת, והשבות אל לבבך, אז יישוב הדעת זה גם לחבר מוח ולב, כפי שאמר. ולבוא לשמחה הוא על ידי... על ידי מה שמוצא בעצמו איזו נקודה טובה על כל פנים. נקודה טובה ולא מה. תודה. יש, קודם כל, כל תשובה מתקבלת. נקודה טובה ולא מה. נקודה ולא ריבוי טוב, לא הרימות של טוב. אומר רק, תראה צורה, נקודה טובה. מה זה נקודה טובה? נקודה טובה בהקשר הזה... זה היבט מסוים בחייך שאתה שבע רצון ממנו. היבט מסוים בחייך שבו בחייך, שבו מימשת את הטוב שאת רוצה. היבט מסוים בחייך שאת מרוצה ממנו. עכשיו, מה זה כל הסוד הזה של הזמרה? לתת תשומת לב לאותו היבט שהוא קיבל את התואר, איזה תואר? נקודה. נקודה, הכוונה היא, זה באמת רק נקודה, ולא התפשטות של הנקודה. אומר רבי נחן, אני רוצה שיתוף פעולה בשיעורי בית שאני מציע. זה למצוא נקודה טובה, ולהתרכז בה. ואז, הרי אנחנו יודעים, שאיפה שהמחשבה של האדם, שם כולו נמצא. אומר, כשאת מזדהה עם החיסרון בחייך, עם הדברים שלא כרצונך, את בגלות. את באמת נמצאת, כי אמרנו, מקום שמחשבתו של אדם שם נמצא, את נמצאת בגלות. החיסרון זה לא את. התקיעות זה לא את. זה גלות. אז מה צריך לעשות? את המחשבה, את המודעות, להעביר מהחיסרון, מהמרה שחורה, מהמצב הלא רצוי, למצב הרצוי. אבל בן אדם אומר, אין מציאות רצויה בחיי. אומר רבי נחמן, קיבלתי, צודקת, אתה צודק, לכן תחפש ותמצא נקודה טובה. זה ממש נקודה טובה מול אוקיינוס של לא טוב. תמצא. ופה הוא אומר, כמבואר על פסוק הזה, אמרה לאלוהי בעודי, זאת אומרת, זה בעצם סוג של הנחיה להיות בקשר עם תורת הזמרה. עכשיו, רובנו שמענו על התורה הזאת, אבל מעט מאוד ממשו אותה. פה רבי נחמן אומר, לבוא לשמחה, זאת אומרת, לנסות להתרכז באותה נקודה שאני מרוצה ממנה, אבל להתרכז בה זה אומר שאני בוחר כרגע עם זה להזדהות, עם זה לראות את העולם שלי. כל יום. אני אחד הדברים שקשים לי בחיים, שלא, די מאתגר אותי היחס עם הילדים שלי, ובנתינה שלי אליהם. וממש עבדתי עם הזמרה, לקחתי את המעט טוב שאני עושה, הדברים שאם הייתי מספר להם הכל, הם היו מעוררים גיחוך, אז אני לא מספר. אבל כוונה דברים מאוד מינורים זה, וממש תרגלתי במחשבה שלי, איזה אבא מדהים אני. אבל לא סיפרתי את זה לאשתי, כי זה יכול לגרור תגובות מחלישות. יש בדיחה נוראית, אני עוד מעט אגיד לכם למה היא נוראית, כי זה הפך רבי נחמן. שילד חוזר עם תעודה הביתה, זה... אבא קורא בחשבון 50, אנגלית 50. בסדר, ואבא מגיב איכשהו באדישות, אז הוא רואה זמרה 100, ונותן לו... זמרה 100 ונותן לו סתירה. ילד בוכה, אומר לו, אבא, למה? בואי, אם כזאת תעודה אתה עוד שר? עכשיו, אבל אתם מבינים מה הנורא בתעודה? זה ההפך מרבי נחמן. רבי נחמן אומר... זה ממש תורת הזמרה. הזמרה, מה זה הזמרה ללא העיבודי? אני, הזמרה, המילה עוד שבפסוק, זה הכוונה היא עוד קצת, עוד, על מה שאני אספר לכם על התהליך שעשיתי עם עצמי, לא אומר מה זה שיפר עם הילדים, אבל בתוכי ממש ראיתי שהתמרקדתי בזה, חוויתי איזשהו שקט, איזשהו, אפילו לכמה שניות, אבל ראיתי שזה עובד. לדקות. זה בעיקר נתן לי פידבק, שאם נלך על זה יותר ברצינות, זה יוכל לעבוד. אומר המנחם, המעט הזה, זה המציאות האמיתית. וכל השאר, זה לא התעלמות. עכשיו תראו, הסיפור הזה של הזמרה יכול לעורר דיבורים, שזה יכול להביא אנשים לאדישות, זה יכול להביא אנשים לזלזול. אז כבר אמרו... אז אמרו על זה כבר חסידים, שהזמרה, זה הכינוי של התורה הזאת של... זה כמו פרה אדומה. זה, על פרה אדומה נאמר שהיא מתמת את התיאורים, ומתארת את זה. לראות, מי שבחולשה אנרגטית, היא נותן לו חיזוק. זאת אומרת, נושא מסוים שאתה חלש, והוא מראה לך שאתה לא חלש. וזה לא אשליה, זה לא תרמית. אומר רבי נחן, אם אתה מתמקד בנקודה הטובה, אתה בעצם רואה כמה אתה חזק באותו עניין. וזה אחד התורות היחידות שרבי נחן ביקש שילכו איתם לאורך זמן. ככה מופיע ברש פי בית. ההשלכות הטיפוליות של זה הן רבות עוצמה. שבוע שעבר... אמרנו שהיום נדבר על זה קצת, אז הנה הגענו לזה. ורצינו לעשות הבחנה בין עצה פסיכולוגית לבין שזה הפיזיקה של היקום, שזה שני דברים. עצה פסיכולוגית זה להגיד קצת, זה גם טוב, אתה... אבל רבי נחמן אומר, זה המציאות האמיתית. זו המציאות. המעט טוב זה מי שאתה. זה לא, זה המציאות, רק אני עכשיו מכיר בה. עכשיו תראו, יש כל מיני עצות לשמחה בליקוטי מוהר"ן. אבל פה, בנושא שעליו הוא מדבר, לקחת איזה עניין, ולהעצים אותו. עכשיו, שזה מה סיפרתי לכם עכשיו עם הילדים שלי, מבבט מבחוץ, זה מה זה נושא לבדיחות, ועוד במיוחד לשתף מהם הנקודות ש... מהם הדוגמאות שבהם התמקדתי, אבל את התענוג הזה אני לא אתן לכם. מילא שיתוף אישי ניחא, אבל להביא את ה... מה שנקרא את ה... בקטנה. הבוקר הכנתי לבן שלי, בן 10:30, הכנתי לו כוס קפה, שהוא ביקש. ממש שעה ארוכה ישבתי להתבונן, איזה מדהים אני שהכנתי לו כוס קפה. ושהצעתי לו את זה מעצמי, ושהגשתי לו, וזה היה עם חיוך גדול. האירוע עצמו לקח דקה, ועשית על זה התבוננות של חצי שעה. מצד שני, לא אהבתי את זה שבגיל הזה הוא כבר שתה קפה, הוא עוד אומר לאחותו, הצעתי לו שוקו, הוא אומר לה, נכון שקפה יותר טעים משוקו? אז הבנתי שהוא כבר טעם את ההתעוררות של המבוגרים, איך אני אטיף לו מוסר, כאילו להגידו לילדים, זה לא מתאים כשאתה... אבל ראיתי משהו על החיים, החליפו ביניהם שיחה, נכון שקפה יותר טעים משוקו? עכשיו, הוא לא באמת טעים, אבל הוא רצה כאילו, הוא לא ידע להגדיר שהוא כבר חווה את מה שהקפה מרים אותנו. אבל האמת היא ששוקו יותר טעים. עכשיו, הביטוי פה זה על ידי שמוצא בעצמו. הלשון של רבי נחן בתורה הזאת, הוא מדבר לחפש ולמצוא. אז פה רבי נחן כבר מתמצאת את זה, על ידי שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה על כל פנים, כמבואר על הפסוק, אז אמרה לאלוהי בעודי. עכשיו, זה בדיוק הסוד של השיעור זמרה שאותו ילד. כי איך רבי נחן תפרש את הפסוק הזה? המילה עוד, זה הכוונה היא תעוד קצת, תעוד מעט. תעוד מעט חיובי שיש בי. אומר, והעוד מעט זה סיבה כבר לעשות ממנו שיר. זה סיבה באמת להגדיל אותו. תראו, אני הרבה שנים מלמד אז אמרה, אבל ממש רק לאחרונה אני מנסה ממש לתרגל את זה. לקחת, קודם כל, על כל נושא שאני מרגיש בו חסום, ולקחת את המעט המתאפשר, זה ממש להתבונן בו כמה הוא מבורך.
אבל מה
העניין
הזמרה לכאורה?
אחרי זה הוא אומר...
מדבר עוד על ניגון גם.
זה יוצא הניגון. ככה אנחנו, שירת חיינו גדלה. אבל זה צריך להסתכל. עיין שם. הנה, עיין שם. על כל פנים, יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל שלא עשה ניגוי. עכשיו פה צריך עוד להתבונן איך זה בדיוק אמור להביא לשמחה. אז ברשותכם פה אני מדלג על זה. כמו שאנו אומרים, ברוך אלוהינו, שבראנו לכבודו והבדלנו וכו', ונתן לנו תורת אמת. פה, יש פה נקודה שראו התייחס אליה, שכתוב שבראנו לכבודו. המילה כבוד הוזכרה פה עוד בטקסט היום? יש את החיפוש שלנו לכבוד. אומר, אם בן אדם מיישב דעתו, אומר, אין צורך שיכבדו אותו, אלא הוא נועד להביא את הכבוד העליון. עכשיו, ומכל זה וכיוצא בזה, ראוי לו לקח לו שמחה לשמח דעתו. כי בכל, השמחה נמצאת. רק אני צריך לקשר את זה לדעתי. כל אחד מאיתנו יש לו את הנקודות החיוביות שקיימות בחייו, אבל הוא לא מקשר את זה לדעתו. הוא אומר, לקח שמחה לשמח דעתו כנן. וזה בחינת בדיחה דעתי. תרגמו לי את הביטוי הזה לעברית. מה זה בדיחה דעתי? בדיחות הדעת. שהוא דבר גדול. דהיינו שמקשר השמחה למוחו ודעתו. וזה היה מוח משוחר ויש לו יישוב הדעת. אז פה רבי נחמן רומז לנו שחלק הפנימיות של המושג יישוב הדעת זה בדיחה דעתי. זה להתייחס לחיים בבדיחות הדעת. את יישוב הדעת המתית זה לקחת את זה בכללות. הכובד שלנו זה בגלל הגלות שבו אנחנו נמצאים. המועקה שלנו זה בגלל הגלות שאנחנו נמצאים. כשמגיעים באמת ליישוב הדעת, זה כלול בכרטיס בדיחות הדעת. ואם בן אדם באמת מיישב דעתו מה הנושאים שמביאים לו מועקה ומצערים אותו, הוא בסוף יגלה שזה בבדיחות הדעת שזה לא סיבה מספקת. אבל זה צריך ממש יישוב הדעת לעומק של העניין הזה. עכשיו, מאיפה מופיע הביטוי הזה בדיחה דעתי? ספר את הגמרא שרבי זיירה פגש את רבי יהודה הרב שלו, רבי יהודה בר יחזקאל קראו לו, שהוא יושב בפתח בית חמיב, והייתה דעתו בדוחה עליו, ואם הוא היה שואל אותו כל חללי דאלמה, כוונה היא כל השאלות הכי מוזרות, הוא היה עונה לו. שם הגמרא מביאה כמה עשרות שאלות נורא מוזרות. רבי יהודה עונה לו על הכל. רבי יהודה כנראה היה אדם כבד, כדאי לדעת שרבי זירה ננסח את זה ככה. רבי יהודה היה נגד לעלות לארץ ישראל. הוא היה אבי הגישה הסאטמרית. אבל צריך לדעת, לא סתם אני אומר, יש לסאטמר יש אידיאולוגיה של התנגדות לעלות לעלייה לארץ, וזה כבר מחלוקת בת 2000 שנה. באמת זה 1500, אבל תמיד נהוג להגיד 2000. מחלוקת בת 2000 שנה, שרבי יהודה בר יחזקאל טען שאסור לעלות לארץ ישראל. לרבי זיירה, למרות שרבי יהודה היה רבו המובהק, הוא נמנע מלפגוש אותו ועלה לארץ, בשביל שלא יאסור עליו רבי יהודה. זה מעניין שביהדות יש שני דברים בקשרים שמאוד מאוד חזקים. החשיבות שלהם, האידיאולוגית, כביכול הרוחנית, היהודית, קשר בין איש לאישה, עד כדי כך שקדוש ברוך הוא אומר מוטב ששמי ימחק ו... אבל אם בני זוג, אפילו הם חיים כזוג יונים, ואחד מבני הזוג רוצה לעלות לארץ ישראל והשני לא רוצה, אז ההלכה אומרת שיתגרשו, ולא, ואם האישה היא מתנגדת, היא לא מקבלת את הכתובה שלה, את מה שמגיע לה. זה דבר שהוא מאוד חריף מול כל היהדות. אבל הרציונל שבזה, שזוגיות זה חשוב, אבל ארץ ישראל זה עצם המהות. זה... וההלכה השנייה, קשר בין רב לתלמיד, זה הדבר רבו מובהק. זה הדבר הכי גבוה שיש. עד הנושא של ארץ ישראל. עד כדי כך שרבי זיירה כתוב שהוא צם, אולי 40 תעניות, שיש גרסה 100 תעניות בשביל לשכוח את תורת בבל. אבל במילים אחרות, זה לשכוח את התורה של רבו המובהק של רבי יהודה. כמה שהוא בנה אותה רוחנית, זה... למה אני אומר את העניין הזה? שכנראה רבי יהודה היה אדם כבד קצת, ופה הגמרא מתארת בדיחה דעתי. אבל רבי יהודה, היום נכנסתי לברשת, חיפשתי עליו... על רבי יהודה בר יחזקאל, כתוב עליו דברים ממש נפלאים מאוד מאוד על רבי יהודה. היה לו כמה פסוקים שהוא הסביר שזה אסור, זה לא שהוא לא רצה, הוא טען שזה דעת התורה, שאסור לעלות לארץ ישראל, כל עוד לא באה הגאולה השלמה. זה רבי זיירה טען, זה הגמרא, ממש קראתי את כל השיח ביניהם של הגמרא, הגמרא מעריכה בזה בכמה. במסכת כתובות, דף קוף יוד. כדאי לקרוא את כל הדו-שיח ביניהם. אבל שמה, לא שמה, אלא במסכת שבת, בדף האינזיין, כפי שמובא פה המקור, שם יש תבוטח בדיחה דעתי. ואגב, גם רבי נחמן שתדעו, שהיה מאוד סבלן עם בני ביתו, לא התעקש על כלום, חוץ מפעם אחת בחיים. כשהוא רצה לעלות לארץ, אשתו אמרה לו, מה יהיה איתי? אמרה לו, תסתדרי. אמרה לה, איך אני אסתדר? אמרה לה, תהיה משרתת. מה עם הילדות? הדודות ידאגו להם. עכשיו, זה דבר שהחוקרים מזכירים את זה, לא לטובתו של רבי נחמן. כאילו, זה דיבור שהוא מאוד מקומם. אבל על פי הסוד, יש נקודה אחת שהיא עצם המהות, שבלעדיה אין את המהות של... אין את המהות שלנו, וזה סוד, לכן זה סוד, זה סוד שרבי זיירה ידע, זה סוד שהשולחן ערוך פסק, הלכות מאוד מוזרות בנושא שלום בית והבאת שלום בין איש לאשתו כנגד כולם, חוץ מאשר אם בני, מישהו בני הזוג רוצה לעוד. וזה לא דיבורים שבעל פה, זה שולחן ערוך פוסק ככה. כי יש את הסוד של הסוד של הסוד של הפנימיות, שבלי זה אין ליהדות על מה לחול. ארץ ישראל. אבל זה סוד שלכל אורך ההיסטוריה יש מי שמתנגד אליו, כמו רבי יהודה ורבי זיירה. וכפי שאמרתי, רבי יהודה היה גדול הדור באותה עת. אבל רבי זיירה לא נפרד ממנו. כי הוא ידע שאם הוא יראה אותו ויגיד לו שאסור לו לעלות, הוא מחויב לשמוע לו. אז הוא נמנע, לא הלך להיפרד ממנו.
אבל הרב אמר שההלכה
כן, אבל זה היה צריך ההחלטה של רבי זיירה. רבי יהודה סבר אחרת. קשה לתפוס את זה, נכון? כי רבי יהודה אמר שהלכה לא ככה. רבי יהודה אמר צריך לשמוע לי ולהישאר בבבל. זה רבי זיירה שפסק, אבל יש גם את ההלכה של רבי יהודה, מי ממש צריך לשמוע לרבי זיירה. אבל כל זה, הזכרתי לכם על העניין הזה של בדיח הדעת, בדיחות הדעת. הביטוי בגמרא, בדיחות הדעת, זה מופיע בסיפור שיום אחד רבי זיירה פגש את זה. זה היה פשוט הזדמנות בשבילי לדבר על הזוג הזה, רבי זיירה ורבי יהודה. הגמרא מספרת שרבי יהודה ישב בפתח בית חמיב. ניסיתי לחפש במפרשים מה כל כך היה משמח לשבת בבית חמיב. כתוב שיתרו בא אל משה, הוא בא עם ציפורה וילדיה. יש ממש פירוט בכתוב. שואלים למה פירט את זה כל כך הרבה, כי לא כתוב שם חמותו של משה, שמשה לא ייבהל. אז אמר לו בדיוק אם הוא בא, אני בא עם ציפורה, עם ילדיה ואני. ולמה הגענו לזה היום? רבי יהודה ישב בבית הרבית חמיב. אז אמרתי שחיפשתי ולא מצאתי. הגמרא יכולה להזכיר את זה כמשהו טכני, אבל חשבתי אולי נמצא משמעות באחד המפרשים, אבל עוד לא מצאתי. למה דווקא בית חמיב? מה היה שם? אז כתוב שרבי יהודה הייתה דעתו בדוחה עליו, ורבי זיירה שאל אותו את כל השאלות. אז בסך הכל רבי נחמן רצה רק להביא משם מהסיפור הזה, שאני לקחתי את זה לעוד כיוונים, בדיחה דעתי. רבי נחמן אומר, וזה בחינה בדיחה דעתי. מה זה בחינה בדיחה דעתי? בדיחה דעתי זה להבין שהמעט טוב שאנחנו עושים, זה המציאות שלנו. זה באמת מי שאנחנו. בדיחה דעתי זה למרות מה שקורה לנו, לא להתפעל מזה. בדיחה דעתי זה לא להתרשם מהמציאות החיצונית. בדיחה דעתי זה בדיחות הדעת, שהוא דבר גדול, דהיינו שמקשר השמחה למוחו ודעתו. אז זה המוח משוחרר. איזה ביטוי זה, המוח משוחרר. קודם הוא אמר מוח בחירות, ועכשיו מוח משוחרר, התנועה לשחרור המוח. ויש לו יישוב הדעת כנ"ל. הוא אומר, וגם למעלה נעשה מזה ייחוד גדול על ידי בדיחת דעת. מה זה ייחוד גדול? ייחוד גדול בין העולמות, בין הספירות, בין הנשמות. במילים אחרות, אם על ידי בדיחת דעת נעשה ייחוד גדול, אז להבין שעל ידי מרא שכוח חלילה, פירוד גדול. יהיו ברוכים ושמחים, פורים שמח. ולגבי שבוע הבא, אם יהיה שיר או לא, אז תשלח הודעה במסרונים.